205. הולכים ומתרקמים ונוצרים, מתרבים ומשתכללים, מלפנים ומאחור, גם בקודש וגם בחול, תאים ציבוריים, חבורות וארגונים קטנים וגדולים, עירוניים וארציים, מקומיים וכלליים, ותקרבו עצמות עצם אל עצמו, והולכת ומתגלית ומתבלטת התכונה הציבורית הכלל ישראלית של העם האחד האלוהי, שאפילו כציבור קורא יחיד, כיוון שאין כל ישראל ביחד, לגמירת הלל המתוקן לגאולתם מתקנת הנביאים. אז אולי יש פה גם משמעות של הולכת ומתגלית ומתבלטת התכונה הציבורית הכלל ישראלית, ובזאת תהיה גמירות ההלל. כי עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. וכשישנה את המציאות הכללית של העם, אז בזאת שייך לגמור את ההלל. כי זה מי ימלל גבורות השם ישמיע כל תהילתו. להשמיע את כל תהילתו, גמירת ההלל, אז הם תוקן לגאולתם מתקנת הנביאים. מתקנת הנביאים תקנו את ההלל הגמור לגאולתם, וגאולתם זה הוצאתם, הוצאת התכונה הציבורית הכלל ישראלית של העם האחד האלוהי אל הפועל. וכל זה הולך ומתרחש מנבו חמת עד נחל מצרים, הוא דעיקרו קהל, ובדי בארץ הם גוי אחד, ואימה עקרון אחד, ולה אינו בלחודיו, ועל ידי שהם מתלקטים אחד לאחד בית ישראל, על ידי זה שהם נכנסים לארץ, הם הופכים להיות לא אחד לאחד, אלא הופכים לגוי אחד, גוי אחד בארץ. כי על ידי שהם נכנסים לארץ, הם מתהפכים לכלל קהל, הולכת ומופיעה בהם הציבוריות. הציבוריות הכלל ישראלית של העם האחד. כי הנה בזאת מופיע הבריח התיכון אשר בכוחו לחבר לבבות בני ישראל, והיא מצווה אחת כוללת ומשתתפת ויישוב ארץ ישראל לשמה. כי מצוות יישוב ארץ ישראל, טוב, אני חושב שבמובן הפשוט אז אפשר להבין שהיא אידיאל משותף לכולם. כולם רוצים ביישוב ארץ ישראל, רשעים, בינונים, צדיקים, עובדה, כולם פה וכולם מעוניינים בארץ. אז הנה זה מאחד את כולם באינטרס אחד, אבל מן הסתם זה עוד עמוק יותר וגבוה יותר, אלא זוהי פעולה סיגולית נשמתית. זה לא רק עניין של אינטרס חברתי שמלכד אותם, אלא האינטרס החברתי הוא רק מבע חיצוני של אופי החיים הכללי. לא התאחדות ישנה פה, אלא אחדות, ייחוד, לא התארגנות, אלא אורגניות, הופעת הנשמתיות הכלל ישראלית. וזהו הבריח התיכון אשר בכוחו לחבר את לבבות בני ישראל. וארץ ישראל איננה רק מסגרת של אזור חיצוני שבכוחו לאגד את החברה הישראלית בו, אלא זוהי נשמתם, צורתם, זוהי אידאה הפנימית של כללות האומה. זהו הבריח התיכון אשר בכוחו לחבר לבבות בני ישראל מבחינה פנימית, וזוהי המצווה האחת הכוללת, שהיא באמת הצורה הנשמתית של כלל ישראל, והיא מתגלמת בחטיבה העצמותית בעלת הסגולות הפנימיות עם מציאותה של האומה. מצווה אחת כוללת ומשתתפת ביישוב ארץ ישראל שמה. אולי זה אפשר אפילו לדייק פה, זה שני דברים, כוללת ומשתתפת. כוללת זה מצד הציבוריות, ומשתתפת זה מצד השותפין. זאת אומרת, כוללת מבחינה פנימית, מבחינת הכוח הרוחני הנשמתי שבכוחו לחבר לבבות בני ישראל. ומשתתפת, כי בפועל, נו, כולם, כולם שוקלי השקל הציוני וכדומה ועוד, אז כולם, יש להם קופה משותפת, ואינטרס משותף, ואזור משותף, וחיים משותפים. וישוב ארץ ישראל שמה. עם התגלות מטבע העם הישראלי, הולכים חוזרים כיונים אל רובותיהם, אל בית אמם ואל חדר אורתם, תינוקותינו הגדולים והנעלים, שבויי הנוכרים ועבודת פרחם, מצטרפים ומשתכללים אף הם לאחדות חיוניותה של כנסת ישראל כולה, ובחוסן אדירות ההון והחפץ, כמלוא דמות פרצופיהם של בני בנימין, בני יעקב, הקוראים על שם שנבלה וירד לבין האומות, מוסיפים ומשלימים הם רכוש גדול לתקומת בניינה של אומה זו הנמשלת כחיה, מנגור אריה יהודה עד בנימין זאב יטרף, ואשרית יעקב בקרב עמים רבים, כתל מאת השם כרביבים עלי עשב, אשר לא יקווה לאיש ולא יחל לבני אדם. ראה עמך בשבטך, צון נחלתך, שוכני לבדד יער בתוך כרמל, יראו בשן וגלעד כי מעולם. תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, אשר נשבעת לאבותינו ממקדם. כי הקיבוץ הוא התחלת דיגולה, ונאמר עוד הקבץ עליו לנקמציו, ואין ביבמו דף סמך דלת עמוד א', שאין השכינה שורה פחות משתי רבבות בישראל. ובפרט אתה, שרינה תשוקה גדולה, הן באנשים פחותי הערך, הן מבינונים, הן בישרים בליבותם, קרוב לוודאי שנתנוצץ רוח הגאולה, אשרי חלקו שהוא ממזכי הרבים. הולכות ומתגלות ונפגשות יחד, בכל עוז אחדותן ותומתה, ותומה. נשמת האומה ונשמת הארץ, ישראל וארץ, והולכת ונעשה דרך כל היסורים פנימיים וחיצוניים ומסים ורוחניים ארץ ישראל. טוב, אולי נעמוד פה. כן, עוד פעם, עם התגלות מטבע העם הישראלי. מטבע זה מילה טובה, זה לשון הטבע העם הישראלי, וגם משמעות של צורת העם הישראלי, הצורה הנשמתית, האופי הרוחני, האידאה המכוננת, מחשבת היסוד של החיים הישראלים, שהיא מחוללת את טבעם, את טבעם, את אופיים, את צורתם, את תכונתם, פרצופם הייחודי. עם התגלות מטבע העם הישראלי, הולכים וחוזרים כיונים אל רבותיהם, אל בית אמם ואל חדר הורתם, תינוקותינו הגדולים והנעלים, שבויי הנוכרים ועבודת פרחם. מצטרפים ומשתכללים אף הם לאחדות חיוניותה של כנסת ישראל כולה, וחוסן אדירות ההון והחפץ, כמלוא דמות פרצופיהם של בני בנימין, בני יעקב, הקוראים על שם שנבלה ושירד לבין האומות, מוסיפים ומשלימים עם רכוש גדול לתקומת בניינה של אומה זו הנמשלת כחיה, מנגור אריה יהודה עד בנימין זאב יפטרף, ואשרית יעקב בקרב עמים רבים, כתל מאת השם כרביבים על ידי עשב, שלא יקבל לאיש לא ירחל לבני אדם. שני בנימינים הופיעו בהשגחה אלוקית, בשליחות נשמתית מיוחדת בגאולת ישראל, ושניהם לא ממש מתוך הנקודה המרכזית הפנימית של החיים הישראלים הגלויים, אלא על אף הרקע תרבותי ורוחני שהוא לכאורה לא כל כך מקורב, הולכת ומתגלה על ידם דווקא יד השם המופלאה שהולכת ומשיבה אותם במין הכוונה נשמתית מעבר לכל מערכות החיים הממשיות, להיות עמודי התשובה הביתה, עם התגלות מטבע העם ישראלי. הולכים ומופיעים פה הערכים הכלליים. בהזדמנות אחרת אז כותב הרב שארץ ישראל היא דוכתא דמשה ואהרון לא זכו. זאת אומרת, זה מקום שהוא מעבר לערכים המוסריים, הרוחניים, האישיים, ולו הנעלים ביותר. כי אין לך דמויות יותר נעלות מאשר משה ואהרון. ומכל מקום, המקום הזה הם לא זכו לו. הלמדת שהמקום הזה הוא לא מבטא, הוא לא גולת כותרת של זכויות אישיות, אלא פה ישנה מחשבת אלוקים, נעלמה, סוד פנימי, שהוא עניינה של הארץ הזאת והאומה הזאת והזמן הזה, שכולם מתלכדים בערך העליוני, האלוהי, הכללי, התגלות מטבע העם הישראלי. והכוח הזה הוא מקיף את כללות נשמות ישראל על כל גווניהם, ומה שנראה כנשרח מאחור מתגלה כיסודי, מרכזי, כעמוד המרכז. הולכים וחוזרים כיונים אל רבותיהם, אל בית אמם ולחדר אורותם, כתוצאה מהתגלות מטבע העם הישראלי. הצורה הנשמתית של הכלל, רק בכוחה יש לגלות את הקשר אל הכלל של נשמות צדדיות כאלה, כביכול. והנה מתגלות כראשוניות במהלך הגאולה. חוזרים תינוקותינו הגדולים והנעלים אל בית אמם ואל חדר אורותם, שבויי הנוכרים ועבודת פרחם. זה המציאות של שלטון הרוח והתרבויות, שעם ישראל נרעץ ונרצץ ונמחקה צורתו שם, וכתוצאה מכך האוריינטציות הרוחניות הנפשיות של משפחותיו ופרטיו, אז הם בבחינת שבויי נוכרים ובבחינת תינוקות גדולים שנשבו לבין הנוכרים. לא מבחינה ממש מעשית והלכתית, כי הרב צידה לא כל כך מחזיק. זאת אומרת, הסגנון שהוא מקובל על מי דווקא בעלי הגישה הפסקנית ללמד זכורות מתוך רצון ללימוד זכורות, אז להגיד שהיו להם תינוקות שנשבו כל... רוצה זה לא ממש התלהב מהגישה ההלכתית הזאת. זאת אומרת, היא לא... זאת אומרת, עצם הרצון ללמד זכות ולהסתכל בעין טובה ולא לבוא למצב של מדנים ותיחויות ולסלול את הדרך לאחווה ולמפעלים ביחד, זה ודאי רצוי, ודאי טוב, במסגרת זאת היה מוכן הרב צבי יהודה גם ללמד זכות על סוג הזה של לימוד הזכות. אבל מצד עצמו אמר שמה צריך, למה צריך להקים את השכל? לא צריך. המרחב ההלכתי בתורה הוא מספיק רחב שלא צריך להיכנס בו ל... דברים לא כל כך נכונים. כי המושג תינוק שנשבע זה תינוק שנשבע, והחילונות של עמנו הם אינם תינוקות שנשבו, והיסודות ההלכתיים הם מכיוונים אחרים שאותם הוא מברר במאמר החשוב לזכותם של ישראל, שהוא מחזיק ברכה בפני עצמו, לא ניכנס לזה פה עכשיו. אני רק רוצה להגיד ששם במאמר, בחלק א' של נתיבות ישראל, הוא לא משתמש במטבע הלשונית הזאת, תינוקותינו שנשבו. אבל פה זה לא מאמר הלכתי, זהו מאמר רוחני. אז מבחינה זאת, אז כמטאפורה ככה, אז אפשר ככה לא לקרוא להם. יש פה, מבחינה רוחנית הם שבויים, מבחינה תרבותית, אז יש פה איזה תינוקות שנשבו ונשבו בדים ועובדים עבודת פרח תחת שלטון מצרי האומות. והתינוקות האלה הם גדולים והם נעלים. השבויים האלה שבויים חשובים.
זה ברור מפה
שהוא מדבר על זה הכנה למה שהוא יפרט פה תכף לשני בנימינים. אחד זה בנימין אדמונד דה רוטשילד, והשני זה בנימין זאב. ומשום מה שני מקרים בנימין אחד בנימין זאב הוא ממש לקוח ממקום רחוק מאוד, אם כי שורשו בקודש. הרב צידה אומר שמגילת יוחסין שלו מגיעה עד ביוסף תתעצק, זה שהיה ראוי שיתחבר לשולחן ארוך על ידו. על כל פנים היה ואמין האלוקית שתתחבר לשולחן ארוך על ידו. מכל מקום זכה בזה מרן, אבל זה אדם ענק שבענקים מיהדות יהדות המזרח הספרדית, שם בסלוניקי בבולגריה, איפה שהיה. על כל פנים בפועל הוא בא ממשפחה או מחברה או מתרבות בלולה או מתבוללת לחלוטין. כל פנים הוא ממש נקודת המוצא שלו הייתה רחוקה מאוד. כל פנים הקשר היסודי שלו ליהדות וליהודים היה מוזנח לחלוטין. הברון הוא דווקא היה, איך אומרים, אדם דתי, אבל ייצור זה נרשם שהיה מעריץ. טוב, לא נפרט עכשיו בשבחו עכשיו, אבל אני יודע, הנה הוא עולה להר הבית. שמעת על אדם דתי שעולה להר הבית? אני לא יודע מזה. אז זה, בקיצור, יש פה בעיה, צריך להסביר לפקידים שלו, תשמע, שמיטה וזה, אל תקפו פה את זה. טוב, זה היה סוג של דתי, אני לא יודע, או שאנחנו כבר לא מכירים דתיים כאלה, או שאנחנו כן מכירים דתיים כאלה, לא. הדתיים של ימינו, הם לא, לא יודע איך לקרוא לזה, הם לא, זה לא הנאו-אורתודוקסיה. אורתודוקסיה הם דווקא ניקים. הם יודעים ושמים פס, וזה פה, זה פשוט תמימות שלא מעלה על דעתה. הוא דתי, אבל הוא לא מעלה על דעתו. האמת היא שבאמריקה יש כאלה, אנחנו לא מכירים אותם, כאלה פשוט עיני עגל ופשוט לא מעלים על דעתם. אז חוסר ידע מזעזע, אבל הם מאוד בעד. דומני שהוא היה כזה, לא בטוח, לא יודע בדיוק. על כל פנים, רב גדול הוא לא היה ותלמיד חכם גדול הוא לא היה, וזה לא הנקודה. ומכל מקור עם ישראל חייב לשני הבנימין האלה את חייו. מה הוא חייב? את חייו. מה שיש לנו זה הכל מכוחם. וזה מה שהוא מפרט פה, בחוסן אדירות ההון של אדמונד, והחפץ של הרצל. זה מן השגחה אלוקית, ששניהם קוראים בנימין. כראה קרא שם בשם. זה מה שהוא דורש פה. אז לכן הוא, הנה הם חוזרים אלינו. הם חוזרים אלינו. אז כיונים אל ארובותיהם, אל בית אמם ואל חדר הורתם, תינוקותינו הגדולים והנעלים, שבויי הנוכרים ועבודת פרחם, מצטרפים ומשתכללים אף הם לאחדות חיוניותה של כנסת ישראל כולה. ועוד עוד פעם, זה מה שאני מנסה להדגיש פה, זה הפלאי פלאים של הבחירה האלוקית וההנהגה האלוקית המיוחדת, שמופיעים פה נשמות שאין בהם כלום חוץ מאשר כלל ישראל. אין בהם שום, איך נגיד, כביכול שום מעלה אישית. וזה שיש בהם כל כך מעלה, זה הכל בעלה כללית, נשמה כללית, כללית. זה בהונה וזה בעונה, זה בחוסן אדירות ההון והחפץ, במלוא דמות פרצופם של בני בנימין, בני יעקב, הקוראים על שם שנבלע וירד לבין האומות. המשך, ענפי נשמתו של בנימין, אחד, יש לו 10 ילדים לבנימין, נכון? יש להם כל מיני שמות, שמות כל הילדים, כולם על שם אחי שנבלע לבין האומות. ירד בלה וירד וער, כל פנים, זה המהות הבנימינית. והנה השגחה אלוקית אשר שם שמות בארץ. לא בנימין, אלא הוא, זה מה שזה, זה הגמרא, רש"י מביא את זה שם במסותא, של שאל אותו יוסף את בנימין, איך קוראים לה, יש לך ילדים? זאת אומרת, יש לו ילדים, איך קוראים? אז הוא קורא, מה שם זה, זה הכל על שם אחי. אחי שירד לבין האומות, נבלע בין האומות. אז הנה, אתה רואה שכל עניינו של בנימין זה ויטרף, בערב יחלק שלל גם בערבם של ישראל, שם יש לו איזה כוח שלכל השבטים אין. כל זה מצד איזו מחשבה שמתעסקת ומצטערת על התבלולת הזאת שבין האומות, על הירידה בין האומות. הנה, וכל זה נרמז בשם בנימין, וכל זה. ולא רק זה, יש פה דרשה מאוד מורכבת של הרב ציודה. הוא ממצא כדרכו עד הטיפה האחרונה. כי אם לא דמות פרצופיהם של בני בנימין, בני יעקב, אז אלה, כל שקרוי בנימין, יש פה ניצוץ מנשמת בנימין. זו איזה מבחינה בנימינית. בנימינית בן יעקב, שהוא דמות דיוקנו חקוקה בכיסא הכבוד. הכנסת ישראל היא יעקב, והנה היא מופיעה בפן הבנימיני שלה, והם בני בנימין בני יעקב, הקוראים על שם שנבנה וירד לבין האומות, מוסיפים משלימים עם רכוש גדול לתקומת בניינה של אומה זו הנמשלת כחיה, מן גור אריה יהודה עד בנימין זאב יטרף. כוח החיים של האומה מתבטא בכוח גם הגאוני הפנימי של גאון יעקב, שהוא גור אריה יהודה, ועד בנימין זאב יטרף, שמנהל את המערכות גם בערב. והיה שארית יעקב בקרב עמים רבים כתל מאת השם, כרביבים מלאי עשב, אשר לא יקבל לאיש ולא יאכל לבני אדם. מה זה קשור לפה? אולי, אולי, א', אני לא יודע מה הפסוק הזה קשור לפה. אחרי הקביעה הנכונה הזאת, עכשיו אני מלא ספק, סברה, הרפלית, לא יודע. אני שיש לו הצעה אחרת שיגיד. על כל פנים, אולי זה בהמשך הקו שאני מנסה לסרטט פה, אולי הדגש פה זה אשר לא יקבל לאיש לא יאכל לבני אדם. כי שארית יעקב בקרב עמים רבים זה לא מפעל אנושי. שארית יעקב זה כמו בני בנימין בן יעקב, ופה זה השארית, והם מופיעים שוב בעמים, וזה כמו טל מאת השם, לא יקבל לאיש לא יאכל לבני אדם. זה לא מהערכים האנושיים, זה לא מהחשבונות והמפעלים והמוסרים האנושיים, זוהי הופעה אלוהית צרופה, זה הופעה אלוהית מעבר לסביר, לנורמטיבי, לתרבותי, לערכי. בעומק העניין מעבר לטבעי, כי הנה, דווקא הכוחות האלה, הכל כך רחוקים, הם מוצאים את עצמם במרכז חייהם, בלעד חייהם, כולם מסורים אל הנקודה הכל כך קדושה, הכל כך פנימית, הכל כך כללית, של הציר היותר פנימי של מגמת כל ההוויה כולה, וכל ההיסטוריה כולה, וכל ההיסטוריה הישראלית בפרט, בגולת הכותרת שלה, שיוצאת אל הפועל דווקא על ידם. זה... לא יקווה, לא יחל לבני אדם. לא מצד החשבונות של בני אדם, לא מצד מה שיש לצפות מהם.
גם כתל זה, כתל זה...
מעט, השם.
כן, לא כתל זה, מטלנים הבטלים מעולם, כתל
זה... שינה בטלים, טוב. טוב, אולי. ראי עמך בשבטיך, צון נחלתך, שוכני לבדד, יער בתוך כרמל, יראו ושן וגלעד, ימי עולם. אולי זה שוב, אם זה הכיוון, אז גם הפסוק הזה הוא ממשיך את אותו רעיון. אתה ראי עמך, אנחנו צון. מה הצון מבין מה שהרועה רוצה? יש פה איזה מהלך אלוהי שהוא רואה את עמו בשבטיך. הוא צון נחלתך. כדי שיחזיר להם את הצורה של שוכני לבדד. ישכון ישראל בדד, עין יעקב ולארץ דגן ותירוש. שוכני לבדד, יער בתוך כרמל, יראו בשן וגלעד כימי עולם. יחזרו אל מרעה הבשן והגלעד, שזה המקומות העשירים למרעה, כמו מימי קדם, ואתה זה שדוחף את כל העניין. כי... תיתן אתה אמת ליעקב ואתה תיתן חסד לאברהם שנשבעת אליו ותן מכלב. השבועה יותר קדומה, הימים יותר קדומים, היא זאת שהיא הולכת ויוצאת אל הפועל באמת ליעקב, חסד לאברהם. כי הקיבוץ הוא התחלת דגולה, זה המשך העניין, זה הדגשה שזה כל מפעל אלוהי והתנוצצות רוח הגאולה במה שזה מופיע דווקא על ידי פחות הערך בהתחלה, כמו שדיברנו כמה פעמים, וזה בדיוק מה שמתרפש פה. כי הקיבוץ הוא התחלת דגולה, ונאמר עוד הקבץ עליו לנקבציו, ואין בי במות דף סמך דלת, שאין השכינה שורה פחות משתי רבבות מישראל. ובפרט אתה, שראינו התשוקה הגדולה, הן באנשים פחותי ערך, הן בבינונים ובישרים בלבותם, קרוב לוודאי שנתנוצץ רוח הגאולה, שיש לחכות שהוא מזכה הרבה. אז הנה התנוצצות הרוח ממרום. הנה את רוחי, ובהם הרוח, יקרבו איזה מן עצמו, אור וגילים בשר, אור קרה מלאים מלמעלה. זה מהרוח, והרוח זה התשוקה, והרוח היא ממרום. למה לאנשים פחותי ערך התשוקה הגדולה הזאת? מאיפה הופיעה תשוקה גדולה? מה להם לתשוקה גדולה? לא פחותי ערך הם, גסים, המוניים, ארציים, חומריים, קטנים מאוד. מאיפה הגדלות הזאת? ממרום. זוהי ההתגלות המטבע העם הישראלי, זה מה שמחזיר אותם אל ארובותיהם, אל אחדותה החיונית של כנסת ישראל. זה חוזר אלינו, זוהי התשובה הגדולה, התשובה הזאת שהיא אלוקית, היא מוחלטת, שעליה ניבאו הנביאים. הולכות ומתגלות ונפגשות יחד בכל עוז אחדותן ותומתה, נשמת האומה ונשמת הארץ. אז פה אני חושב באמת עכשיו מתחילה סוגיה חדשה. עד תה השירות שקראנו זה היה הפרטים הרחוקים שהכלליות מחזירה אותם אליהם ונותנת להם את התפקיד היותר מרכזי במהלך המופלא הזה. עוד אספקט, זה חדש כביכול. הולכות ומתגלות ונפגשות יחד בכל עוז אחדותן ותומתה, נשמת האומה ונשמת הארץ, ישראל האומה וארץ, והולכת ונעשה דרך כל היסורים הפנימיים והחיצוניים המעשיים והרוחניים לכלל ארץ ישראל. ארץ ישראל, ארץ שהיא ישראל, ישראל הם ארץ, ארץ המאוחדת בישראל, ישראל שהם עניין אחד בארץ, כי מזדווגות פה נשמת האומה ונשמת הארץ, וזה סדר של כל היסורים הפנימיים והחיצוניים המעשיים והרוחניים, כי זה המוטו. כי כיוון שמופיע הנשמה, יסורים, כיוון שמופיע המוקד, האידיאל, אז הוא סולל את דרכו, הוא מוחק את הצורה החיצונית, וכמו שנפתח כל הקו הארוך, הגדול בנורא הזה ש... שמותח אותו הרב צידה מההתחלה. אשרי הגבר אשר תייסרנו יה, מתורתך תלמדנו. דרך כל האיסורים הפנימיים החיצוניים, המעשיים הרוחניים, הולכת ומתבררת המילה הזאת שנקראת ארץ ישראל. במלוא תהום עומק משמעותה. המידה הטובה, המובטחת לישראל, ומבשרת בכל הגלויות, שנרצינו לקבל את אויבינו, שמשתוממים עליה, הולכת ומגלה את קדושת הברית הקרותה לישראל ולארץ, ומתחילים להישמע מבית ומחוץ צלצלי המדינה הישראלית. במהלך ההתייצבות של גוי אחד בארץ של עם השם ובית חייו, הולך ונפתח בקודשו ומילול רוחו, מימלא לגבורות השם ישמיע כל תהילתו, עמזו יצרתי לי תהילתי יספרו, תשים מדבריי בפיך ובצל הדיק יסיתיך למתוע שמיים לסוד ארץ, ולמור לציון עמי אתה. חזרנו על כל המקרא ולא מצאנו שנקראו ישראל ציון אל זה, ולאמור לציון עמי אתה, כי אלוהים יושיע ציון ויבנה ערי יהודה וישבו שם וירשוה וזרע עבדיו ינחלוה ואוהבי שמו ישכנו בה. וגיברתים בהשם ובשמו יתהלכו נאום השם. הולך ומתבטל ומתשטש בלבול האלם הגלותי, הולך וחזק כוח דיבורו העצמי של ישראל, ומופיעה צורת ביטויו הציבורית המיוחדת בהוד כבודה. קם ביהי הפלא האלוהי של תחיית לשון קודשו בדיבור הממשי ובשימוש החיים הציבוריים, לעומת הפומביות הציבורית שבהתחדשות כוח דיבורו של ישראל וצורת ביטויו עם התאחזותו והתכנסותו בנחלת ארצו, בונה ירושלים השם נדחי ישראל לכנס, מקים דבר עבדו ועצת מלאכיו ישלים, אומר ירושלים תושב ולערי יהודה תיבננה וחוברותיה הקומם, שמורה וארוחה היא עבודתו היסודית וחפץ חייו, גודל החורבן שמחריבים בעלי הלשון את כלל ישראל ועל ידי אדם שאדם פוגם לשונו בדיבורים אסורים, מונע כל דיבוריו של קודש מלעלות, הקדמה שם של גאון תמימות התורה בעל המשנה ברורה לטהרת הקודש האישית של הדיבור הישראלי, שבשמירת ברית לשונו שהוא מתקן ומקדש על ידי זה את כלי האומנות המיוחד לאיש הישראלי שהוא הדיבור. שם פרק י' אשר מתוך הכרת אמונתו בהתרחבות יישובה החדש הממשי של הארץ, כי הנה כבר מתחיל המייסה, קם היי גברא רבא שרוח השם תנחהו וקובע ומעורר את גילוי המסכת בין ציבור תופסי התורה והוגיה לעסק שקלה ויטריה ואוקמי גירסה ועסוק ישמעת את העליב דהלכה למעשה בענייני עבודת המקדש. טוב, דומה נשאת כאן סוף הפרק. עוד פעם הולכות ומתגלות ונפגשות יחד בכל עוז אחדותן ותומתה נשמת אומה ונשמת הארץ, ישראל וארץ, והולכת ונעשית דרך כל היסורים הפנימיים החיצוניים המעשיים הרוחניים ארץ ישראל. המידה הטובה המובטחת לישראל ומבשרת בכל הגלויות שאין ארצנו מקבלת את אויבינו שמשתוממים עליה, הולכת ומגלה את קדושת הברית הקרותה לישראל ולארץ, ומתחילים להישמע מבית ומחוץ צלצלי המדינה הישראלית. יש מידה טובה שהיא מלווה אותנו, ממש פתקמן שמי, ראיתם? לדרוש פרשת השבוע. המידה הטובה היא מלווה אותנו לכל אורך הכללה, בכל אורך יישום הכללה, שבשממו עליה אויביכם. זו מידה הטובה המבטחת בכל הגלויות, מובטחת לישראל ומבשרת בכל הגלויות, שהאסון עצמו בשורה יש בו. ומה הבשורה? הבשורה היא בעצם שוממותה של הארץ, ששממו עליה אויביכם, שאין ארצנו מקבלת את אויבינו. אין ארצנו מקבלת את אויבינו, למה? כי לא ראית ארץ נושבת בכל היישוב זבת חלב ודבש כמוה, והיא כל כך שוממה כמו שהיא קיים. הפלאיות שבמכות האלוהיות, הצורה המוזרה והמופלאה של המכה האלוהית שניחתה על העם והארץ, היא מבליטה את הפלא העליון הגנוז ואת הבשורה הפנימית, שאין עניינה רק בתוכן השלילי שלה, שהיא לא מקבלת את אויבינו, כי הארץ הזאת שמורה לנו, כי היא מקבלת אותנו. וכל מה שהיא מרמזת בבשורת כלילתה או בכללת בשורתה, או אני לא יודע איך להגיד, על כל פנים מה שנמצא שם במעטה הכללה ויש שם רמז של בשורה, הנה מה נעבו על הערים רגלי מבשר, הולכת ומגלה את קדושת הברית הקרותה לישראל ולארץ. חוק עולם ולא יעבור, בריתי יעקב, יצחק, אברהם, והארץ יזכור. וזכירת הארץ היא מגלה את ארץ ישראל, את אחדות העם והארץ באופן חיובי, לא באופן שלילי. הנה עכשיו מתחילים משמיים, בית ומחוץ, צלצלי המדינה הישראלית. קודם היא בית, קודש הקודשים, בא ונשמע צלצול המילה המדינה הישראלית, מדינת ישראל, פה קדוש של הרב הוא הראשון לומר את המילה הזאת, וגם המציאות החיצונית הולך ומתפשט עד שכבר מדברים על מדינה שבדרך. והמדינה זה השיא, זה הכללות כפי שהיא מופיעה בשיעור קומתה הממשי. עם מהלך ההתייצבות של הגוי האחד בארץ, של עם השם בבית חייו, פה זה מפרט. דיברנו על אחדות העם והארץ. אחדות העם והארץ, מה הפרמטר השני של המושג הזה? העם שהאחד שלו זה הארץ, בכל אורך הקו פה, שפה, נכון, לשון, ארץ ולשון. כל הזמן שני הקווים של הירידה מזה והתשובה אל זה, אלה שני המגדירים את המציאות הלאומית, את רוח קודשה של המציאות הלאומית, קדושת הארץ, קדושת השפה. ועכשיו פה זה יהיה הנושא שנגזר מהשורות הקודמות, מהמשפטים הקודמים, אחדות העם והארץ, זה מחולל את תחיית השפה. תחיית השפה חיצונית ופנימית, כמו התודעה של הארץ הולכת ומתבררת מבחוץ ומפנים, מפנים ומבחוץ. אבל בעוד שהארץ הולכת, זאת אומרת המדינה היא מתבררת קודם כל מן הפנים אל החוץ, השפה גם כן באמת מתבררת קודם כל מן הפנים ואחר כך גם אל החוץ. הולך ונפתח בד בבד עם מהלך התייצבות, ההתייצבות והתייצבו בתחתית ההר, והתייצבו ודתן ואבירם יצאו ניצבים, ניצבים פירש רש"י בקומה זקופה, אתם ניצבים היום כולכם, אור החיים הקדוש, קומה זקופה, גם כן שייך לפרצה איזה שבוע, הולך אתכם קוממיות, שתי קומות, קומה סקופה, סקיפות הקומה, וזה ההתייצבות. מנח ההתייצבות, הקומה, הקומה הסקופה, זאת אומרת, במלוא שיעור הקומה, כלומר, במלוא משרת הכוחות הפנימיים, הרוחניים, כפי שכולם מופיעים באורגניותם, במלוא התמתחותם, במלוא יציאתם ממצב ההתקבצות, שזה המצב הגלותי. אז הנה, מהלך ההתייצבות של הגוי האחד בארץ, של עם השם בבית חייו, הולך ונפתח בקודשו מילול רוחו. שמחה לארצך, אסון לעירך, שמחה קרן לדוד עבדך, זה מתוך פתחון פה למייחלים לך. הולך ונפתח בקודשו ומילול רוחו. ופה מובן יותר פשוט, קודם כל פתחון פה, שיהיה פתחון פה עברי, עברי, דבר עברית. אבל הפתחון פה העברי הוא באמת מילול רוחו, רוח חממה לילה, ויפח באפיו נשמת חיים, והיא, אתם קוראים אדם, לרוח ממה לילה. רוח ממה לילה זה רוחי אשר עליך, ודבריי ששמתי בפיך. וזה מה שמתברר פה עכשיו. הנה הולך גדול יום קיבוץ גלויות כיום שנבראו בו שמיים וארץ. גולת בריאת שמיים וארץ זה ודאי בריאת האדם. ברא אדם ואימו ברא עולם. אז כל בריאת העולם היא באמת ביצירת האדם. והנה מופיע האדם. ומופיע פה כמו הרצאת הראשית, תיאור אחרית, בקודשו מילול רוחו של העם. ואז הוא ימלל גבורות השם, ישמיע כל תהילתו, ומה שעם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. טוב, פה אפשר לחזור על הדרוש ששבתי שרב כבר עומז לו שם בגמירת ההלל, דומני שזה דרוש טוב מה שאמרתי. שם המגמה היא גמירת ההלל, והנה, פה מופיע, ישמיע כל תהילתו. של עם זו יצרתי לי, תהילתי יספר. ואשים דבריי בפיך ורצה לדי כיסיתיך, באמת לנטוע שמיים לסוד ארץ ולאמור לציון עמי אתה. חזרנו על כל המקרא ולא מצאנו שנקראו ישראל ציון אלא זה, ולאמור לציון עמי אתה. אז הנקודה הזאת שבה ציון, ציון זה בית חיינו. ציון וירושלים, זה גיאוגרפיה, לא? אבל פה מסתבר שציון זה עם. עמי אתה. כי הנה הנה, במה שמתגלה הארץ, שהיא ארץ של העם, לא, היא העם. והעם הוא הארץ. הולכת ומתגלה פה ארץ ישראל, האחדות הזאת, האידאה הפנימית של גוי האחד בארץ, אז פה מתגלה עמי אתה, מתגלה דבריי בפיך וצל ידי כיסיתיך. פה מתגלה תהילתי יספרו מתוך עם זו שיצרתי, מילול גבורות השם, השמעת כל תהילתו. פה הולך ומופיע מילול רוחו מפה קודשו של העם השם שבבית חייו. זהו מהלך ההתייצבות, חשיפת שיעור הקומה. כוחות החיים ההולכים ונחשפים אל מלוא קוממיותם. כי אלוהים יושיע ציון ויבנה ערי יהודה וישבו שם וירשוע, וזרע עבדיו ינחלוה ועובי שמו ישכנו בה, וגיברתים בהשם וישמו יתהלכו בנאום השם. זה המשך תיאור של ההתייצבות של הגוי האחד בארץ, שהוא נקרא ציון. ומתוך שהוא נקרא ציון הולך ומופיע רוח מילולו הממשי והפנימי, והמהלך הוא הושעת ציון. כי אלוהים יושיע ציון ויבנה ערי יהודה וישבו שם בירשוע וזרע עבדיו ינחלוה ויובי שמו ישכנובה. אני חושב שזה טעות פה. וישבו שם בירשוע פסיק, עם כל הכבוד, שנכון זה שזה אמנם סוף פסוק, אבל זה לא נראה לי כל כך סביר לעשות פה נקודה ואחר כך וזרע עבדיו ינחלוה ויובי שמו ישכנובה כלום. פה אני מציע שיהיה נקודה. אם כי זה נכון שזה הכל שטף אחד, וגם הווגיברטים זה המשך העניין. אבל מכל מקום, קודם כל הפסוק הזה, או שני הפסוקים האלה, שהם סוף פרק סמכתת בתהילים. ופה, אז זה הפסוקים המפורסמים מאוד מאוד, שהרב צבידה מפרט זאת, את פירושם הנפלא על ידי הרב באמונת איתנו, במאמר לא יודע דומני שהוא הטוען לכתר מבחינת האיכות האיכות הרוחנית והבירור הענייני של הכתיבה של הרב ציודה בנתיבות ישראל א'. טוב, יש כמה טוענים לכתר, אבל לכל פנים המאמר הנשגה בדרך שם בהתחלה, שם הוא הרב ציודה מבאר את הדברים המפורסמים ששם מושתתת כל תוכנית צמיחת שיעור הקומה העברית. אלוקים ישיע ציון, יבנה ערי יהודה, ישבו שם וירשוע, זה עבדיו ינחלוה וישמו ישכנו שם. אלוקים בגימטריה הטבע, התגלות אלוקית ברוח טבעית, הוא זה שיושיע ציון. פה אמנם הרב אומר ציון זה הארץ, כלומר העם, עם כלומר הארץ. עזרנו על כל המקרא ציון, ציון עתה, שם ציון זה יושיע ציון. אמנם שם, אז הרב צידה השתמש קצת בקונוטציה של תשועת ישראל שבשם ציון. אז זה גם כולל לנו את הרושם סוציאטיבי שהשם ציון יוצר לנו. התנועה המכוונת לישועת ישראל, הקרויה בשם ציון, והיא מתגלה בהנהגה אלוקית טבעית, שבתואר אלוהי, האלוהים, אלוהים יושיע ציון. ותשועה, המפעל האלוהי לתשועת ציון, יתגלה בשלב ראשון, במה שיבנה ערי יהודה. יבנה ערי יהודה, זה בניגוד למה שכתוב בפסוק שהרב צבידה יצטט אותו פה בהמשך, הוא אומר לירושלים תושב, לערי יהודה תיבננה וחורבותיה הקומם, זה פסוקים שם בישעיה. אז לעומת ירושלים שתושב, כי ירושלים אין עניינה אך ורק להיבנות, אלא ונבנתה עיר על תילה וארמון על משפטו ישב. אבל ערי יהודה בשלב של תשועת אלוקים המתגלה בציון, היא תיבחן דווקא במה שתיבננה ערי יהודה, לאו דווקא במה שישוקמו על תילן. כי נס ציונה, ראשון לציון, אלה אינם מקומות שהם פתח תקווה, זה לא, הם לא נבנו על טילים, הם דברים חדשים. ובעיקר באזור אותו חבל ארץ שנקרא יהודה, כי שלוש ארצות לארץ ישראל, יהודה, עבר הירדן והגליל. מה זה יהודה? יהודה זה כל החבל שאינו עבר הירדן ואינו הגליל. כל זה יהודה. והחידוש והרושם של תשועת ציון התבחן בהופעת ערים חדשות שתיבננה, כי אלוקים ישיע ציון, ואינדיקציה בולטת לכך בפרספקטיבת רוח קודשו של המשורר תהילים, זה בבניין ערי יהודה. ושם ישבו שם וירשוע, בניגוד לגאולת הראשית ולמצוותה שאומרת וירישתם אותה וישבתם בה, שהיא צורתה של המצווה לדורות על ירושת הארץ ומצווה כוללת כל התורה כולה של ארץ ישראל בביאור הרמב"ן, פה בדור האחרון עתיד לבוא בסדר תקומת התייצבות הגוי האחד בארץ, זה לא יופיע כל כך ברוח הסדר המצוותי, אם כי התכלית המצוותית תעשה, אם כי הדברים יעשו בסדר הפוך. קודם התיישבות, ומתוך ההתיישבות הירושה. וישבו שם וירשוע. לא, וירישתם אותה, וישבתם בה, תכבשו אותה, תחילו ריבונות. זה נקרא ירושה. וישבתם בה, תתיישבו, תשללו את השממה. לא, פה מתוך שללת השממה, ההתיישבות, מיית בית, הקמת הנטיעות, העלייה, מתוך כך יגיעו לירושה וישבו שם, ומתוך כך תלך ותתפתח המציאות הריבונית וירשוע. ומי יעשה את המפעל הציוני הזה? לעומת שתי התקופות שהמשך הפסוקים פה יפרטו אותם, שינסעו על כתפיהם של אישים או דמויות בעלי תואר עצמי, אלה תקופה שנייה תיקרא, תנסה על כתפיהם של זרע עבדיו, בתקופה שלישית תנסה על כתפיהם של אוהבי שמו. והתקופה הראשונה של ההתיישבות שם, מה הם? פלונים, אלמונים. במגדיר הטיפוסים של דוד המלך וברוך קודשו, אין טיפוסים כאלה. הם פלונים, חסרי זהות מבחינת הפרספקטיבה של הזהות העברית במבט עיניו של דוד המלך. לא נמצאים שם. ומכל מקום, הפלוינים, האלמוינים, על ידם תהיה ההתיישבות, ומתוך כך הירושה. של אלוקים שיושיע ציון ויבנה הרי יהודה, וישבו שם, וירשוע. אמנם, אחרי תקופת ההתיישבות, תבוא תקופת ההתנחלות. שההתנחלות זו כבר הממשק עם ירושלים, שנקראת נחלה, כאילו ואתם מדעתה, אלא מנוחה זה שלו, ואלא נחלה זה בית עולמים. ירושלים נקראת נחלה, שעניינה ההתמשכות הדורית, והנצח זו ירושלים, הנמשכת כנחל. והתוכן של ההתנחלות כבר, זה לא התיישבות סתמית, ארטילאית, אלא כזאת בעלת תודעה של רציפות דורית, של המשכיות דורית. מן הראשית ועד האחרית, ההתנחלות, שהיא אחת עם תודעת הקודש, תודעת היות המתנחלים זרע עבדיו. הם כמו לא פלוינים, הם אומנם לא פיגורות, לא אישים כל כך בפני עצמם, כמו התקופה השלישית, ששם כבר זה תהיה מעלה אישית, הם בעצמם יהיו אוהבי שמו. אבל פה, למרות שהם מצד עצמם, איך נגיד, לא משהו, מכל מקום, הם בנים של... אז זה גם כן משהו. על כל פנים, הם בנים של עבדיו. הם המשך עבדיו, הם זרע עבדיו. זו התודעה שהם זרע עבדיו. והם ינחלוה, זאת אומרת, את כל המפעל ההתיישבותי, הוא יתגלה לא רק התיישבות סתמית, חסרת זהות, אלא כל המפעל יקבל, כל מפעל ההתיישבות יתעלה ויתגלה כהתנחלות. זה רבדה ומנחלו העציון המיושבת על ידי המתיישבים שכבר ירשוה. והנה הירושה הזאת תתגלה כהתיישבות ירושתית נחלתית. זה רבדה וינחלוה. הם אלה שיגלו את הערך הנחלתי של נחלתי, על עמי ונחלתי, אשר פיזרו מגויים ואת ארצי חילקו. וכנגד זה נחלתי. זרע עבדיו ינחלוע. אמנם גולת הכותרת של כל מהלך צמיחת הישועה וההתייצבות של גוי האחד בארץ במלות שהוא קמתו, זה בחזרת השכינה לציון. והשכינה במלוא שיעור קומתה תחזור לציון לא רק מצד תודעת רציפות הדורות ואחריות על המשכתם ודורות יבואו, אלא גם במה שהתודעה הזאת עצמה תלך ותבנה את האיכות האישית של ממלכת הכהנים והגוי הקדוש, ואלה שהם בעצמם מצד עצמם כבר ראויים לשאת את שם השם עליהם, מצד שהם אוהבי שמו, ואוהבי שמו כצד היא אהבה, כפי הדעה אשר ידעהו תרבה אהבה, עם מעט מעט ועם הרבה הרבה, בתוך דעת אלוקים שכבר תלך ותתרבה בהם, שיתברר להם העניין האלוהי שבו הם חיים ודוגלים ונושאים את שמו באהבה. אוהבי שמו הם ישכנו בה, הם יקימו בשכונה וישכינו את השכינה, הם אלה שיגלו את מלוא האידיאל הצורי של הקו הארוך של כל המגמה האלוהית, כמו שהיא תשוב לנוח בציון. אוהבי שמו ישכנו בה, וזו המגמה של מהלך התייצבות של גוי אחד בארץ, של עם השם בבית חייו ההולך ונפתח בפתחון פה קודשו, מילול רוחו ומילול גבורות השם המשמיע את כל תהילתו, של עם זו יצרתי לי תהילתי ספרו ועשים דברי בפיך ובצל לבי כי סמתיך לנטוע שם ניסוד ארץ ולמור לציון עמי אתה, כי אלוקים יושיע ציון ויבנה ערי יהודה וישבו שם וירשו וזרע עבדיו ינחלו ואוהבי שמו ישכנו בה וגיברתים בהשם. כל הגבורה היא תתברר כגבורת אלוקים, ויום העיר מיום השם שמה, אל תקרי שמה אלא השם שמה, כי כל התהליך הזה שראשיתו אינה לארץ ולשמיים עדנה לא תבי, כי איננה שווה אלישע הראשון בפועל, באמת הכל קודש באלוקיו, רק ביגמר התוכן בעלות האומה למרום הצבא אז יגלה ויראה, כי הכל 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 זה הופעת שם השם האחד ההולך ומתברר פה, וכל הגבורה שהיא מצד עצמה עלולה לרדת במדרון של אובדן הטעם והכוח, היא תמצא את מטרתה נכונה לפניה בחיים הפנימיים, בחיים התוכיים שלנו, שבשביל כך אנחנו חיים ונלחמים ומנצחים. וגיברתים בהשם ובשמו יתלחו, תלך ותתברר פה הגבורה שהיא מכוח הופעת שם השם, והופעת השם היא עצם הגבורה, ובשמו יתלחו נאום השם. בכל התהליך הזה, גם פה אני חושב שמתאים שתהיה נקודה, אם כי הכל פה זה בנשימה אחת, אז אפשר לסלוח על הנטייה להכניס פה פסיקים, אבל מכל מקום, כל משפט אחד ארוך, זה נכון, אבל זהו, אין ברירה ברב ציודאית, צריך להכניס נקודות. וגיברתים והשם ושמו יתלחו. הולך ומתבטל ומתשטש בלבול האלם הגלותי. זה הכל המשך הפתחון פה. גם יחלים לך. פתחון פה קודשו מילול רוחו. בתהליך הופעת רוחי אשר לך, דבר אני שמתי לפיך. אז בזאת הולך ומתבטל ומתשטש בלבול האלם הגלותי. יונת אלם. הולך וחזק כוח דיבורו העצמי של ישראל. ומופיעה צורת ביטויו הציבורית המיוחדת בהוד כבודה. קם ביהי הפלא האלוהי של תחיית לשון קודשו בדיבור הממשי ובשימוש החיים הציבוריים. הנה, יוצאת בזאת לשון הקודש מארון הקודש, ששם היא נישאה בכל אורך המסע במדבר העמים, בכתיבה, בדיבור, אנשי הקודש, במקומות הקודש, בהגות הקודש. והנה זה הופך להיות אף לשונית, תהגה צדקך, לשון חול. החול גם הוא קודש. והשפה הציבורית הרחבה הופכת להיות לשון הקודש. וזה ניס, זה פלא, מעולם בהיסטוריה לא הייתה תופעה כזאת. כאן ויהי הפלא האלוהי של תחיית לשון קודשו בדיבור הממשי ובשימוש החיים הציבורי. רוחי אשר עליך ואת רוחי אתן בקרבכם, רוח הממלא. לעומת הפומביות, זה הצעד של תחיית הלשון העברית, של עברי דבר עברי. לעומת הפומביות הציבורית שבהתחדשות כוח דיבורו של ישראל וצורת ביטויו, עם התאחזותו והתכנסותו ונחלת ארצו, בונה ירושלים השם נדחי ישראל לכנס, מקים דבר עבדו ועצת מלאכיו ישלים, אומר ירושלים תושב ולערי יהודה תיבננה וחורבותיה הקומם. לעומת זה שמורה בארוחה היא עבדתו היסודית וחפץ חייו. חפץ חייו של מי? אז זה סוחף אותנו להגיד, לכאורה אנחנו פה נמצאים עם לשון קודשו, של ישראל, התחדשות כוח דיבורו של ישראל, צורת ביטויו. כן, אבל זה גם של רב ישראל מאיר וחפץ חייו. וגם פה קוראים לו, זה שמו, ישראל מאיר. ויש לו את חפץ חייו, ישראל מאיר. ולעומת הפומביות הציבורית, ארוחה בכל ושמורה. הפסוק הזה, ארוחה בכל ושמורה, אתם זוכרים איפה זה לקוח? זה לא חן בריתי עם אל, אומר הגבר הוא כמעל נעים זמירות ישראל. ארוחה בכל ושמורה, בריתי עם אל, ביתי עם אל. כלומר, הברית האלוהית של הופעת מלכות ישראל, של הופעת רוח אפנו משיח השם, נעים זמירות ישראל, הוא המשך מה שערוך ומסודר ושמור. שמור כמו ואביו שמר את הדבר, שומרים לבוקר. כלומר, ארוחה בכל ושמורה מצופה. זוהי הלבה הפנימית שהסדר של הכל בא או היא מכילה את הסדר הזה, ושם נמצא הסדר. זה דבר אחד עם הציפייה, עם השמירה, עם המגמה הנשמתית של הכל היוצאת אל הפועל למשיח, ששמו קדם לעולם. כלומר, זה היסוד הנשמתי, המכונן, את הציפייה הפנימית, המחוללת את הסדר המציאותי ואת הערכים המציאותיים. שמורה וארוחה. גם הופעת חפץ חייו של ישראל ברוח מילולו הקדוש וקודש רוח מילולו, זה ארוחה בכל ושמורה. זה הציפייה הפנימית של כל בריתי עם אל, כל היש, כל ההיסטוריה, כל מה שתואר פה מראשית המאמר הזה, הארוך הזה, כאורך חיי ישראל. אז הנה שמורה וארוחה היא עבודתו היסודית וחפץ חייו של גאון תמימות התורה. יש לנו פה הגדרה, מי זה חפץ חי? גאון תמימות התורה, בעל המשנה הברורה, המשנה הברורה. בעל המשנה הברורה, תראו גם איך שהרב צבידה פה, מה זה מבט של הרב צבידה. איזה הגדרה יש לנו פה, מה זה החפץ חיים, ואיך שכל החפץ חיים זה נקודה אחת. כל החפץ חיים זה נקודה אחת של תמצית כל המאמר פה. זה הכלליות. זה הכלליות הפנימית. הישראלית של תמימות התורה שמופיעה ברוחי אשר עליך ודבר ששמתי בפיך, שהמשנה ברורה היא של חפץ חייו, שעניין חפץ חייו זה תארת הקודש האישית של הדיבור הישראלי לצורך חשיפת האישיות הישראלית הציבורית. וזה הוא מאגן בתוך דבריו של החפץ חיים עצמו. זה הנקודי. אפשר להגיד, חפץ חיים, גבר הרבה, במה הוא לא שלח ידו? באיזה תחום הוא לא מתעניין? איזה אישיות רבת פנים? לא. אצל הרב צבי יהודה הוא לא רב פנים. הוא מלוכד בנקודה מאוד מרוכזת אחת, וזוהי נקודת מקדשו הפנימי. וזה כלל ישראל בתחייתו. הנה הרב צבי יהודה מאתר את המוקדים שיוצרים את הפרופיל המדויק של האיש. לעומת הפומביות הציבורית, שמורה וארוכה היא עבודתו היסודית של תיקון הדיבור הפנימי. זה תחיית הלשון החיצונית, זה תחיית הלשון הפנימית. עבודתו היסודית וחפץ חייו, כי הנקודה שהיא לא נותנת לו מנוחה, זה גודל החורבן שמחליבים בעלי הלשון את כלל ישראל. ועל ידי שאדם פוגם לשונו בדיבורים אסורים, מונע כל דיבוריו של קודש מלעלות. איך לעלות? איך לשחרר את עם ישראל מכבלי הזוהמה הגלותיים של עילוי הדיבור, של קודש הדיבור, לצורך המעלה הקדושתי של האישיות היחידי שתהיה ראויה למעמד הכלל ישראל. וזהו גאון תמימות התורה. יש פה משמעות כפולה במילה תמימות התורה. כי תמימות ותמימות מאוד, כביכול מאוד מאוד פשוט. חפץ חיים, שמירת הלשון. זה ספר, נגיד, מתאים לרמה הרוחנית של, כמו שאנחנו קוראים, הסבתא של הרדב"ז. סבתות שלנו. פשטות, תמימות. מה ששווה לאחרון בעם ישראל. דווקא שם התגלה פנימיות, המבט של האב העליון של עם ישראל, שאחראי על כל הילדים. אחריות על כל הפרטים מצד תמימות התורה. יעקב איש תם, דמות דיוקנו, חקוקה וכיסא הכבוד. זה השלמות המוחלטת. הוא בא למשנה הברורה. גם המשנה ברורה, זה לא פרטי. נו, חוץ מזה שתשמור את הלשון, בוא, תלמד איך להתנהג בבוקר. זה לא זה. זה האחריות על איך תתנהג בבוקר, כי אם תתנהג כמו שצריך, אז יהיה לך דיבור כמו שצריך. כי אז אומר חייך יהיה קורלטיבי לדיבור של קודש. וזה משנה ברורה של הדיבור. כי הישראלי מדבר בהווייתו. והווייתו חושפת את הוויית כלל ישראל. תארת הקודש האישית של הדיבור הישראלי בשמירת ברית לשונו. ברית עולם לא תשכח. שהוא מתקן ומקדש על ידי זה את כלי האומנות המיוחד לאיש הישראלי שהוא הדיבור. המהות הישראלית זה הדיבור. תקן את הדיבור, תקנת את המהות, את כל האדם, את שיעור הקומה המלא. שמתוך הכרת אמונתו בהתרחבות יישובה החדש הממשי את הארץ, כי הנה כבר מתחיל המעשה, מפי אתם רואים, זה אנקדוטה קטנה, אבל אצל הרב צבי יהודה, כמו בחיים, יש קונה עולמו בשעה אחת, לא הכמויות של החיים, אלא מהם הנקודות, ויש לפעמים רגע שהוא התמצית שכל החיים כולם מובילים אליה, או כל החיים כולם נגזרים ממנה. והמבטא הקצר הזה שנמסר לרב צבי יהודה מפי בנו רבי אריה לב הכהן זכרונו לברכה, שלעומת שהתחילו ההתיישבויות בראשון לציון בפתח תקווה, אז אמר לו ויבלה המעשה מתחיל כבר. איש גאון תמימות התורה, נשמתו גזורה מכלל ישראל, הוא יודע על זאת, זה ובגלל שהמעשה מתחיל כבר, אז המעשה מתחיל כבר במציאותו של החפץ חיים בעצמו, הוא גם כן המעשה שמתחיל, הוא אותו עניין. זה בחוץ, זה פנים, זה הארץ, זה השפה, זה לשון הקודש, זה רוח הקודש, הכל זה עניין אחד, שבתוך הכרת אמונתו בהתרחבות יישובה החדש הממשי של הארץ ויבנה הרי יהודה, זה המעשה. הנה כבר מתחיל המעשה. קם היי גברא רבא אשר רוח השם תנחהו. מי מגדיר אותו ככה? הרב מגדיר אותו ככה. רוח השם תנחהו. הוא כמו שיש לנו שלוחים אלוקיים נוראים בקודש, הבנימינים, יש לנו שליח אלוקי שרוח השם תנחהו, הישראל מאיר. רוח השם תנחם, זה הבחנה של הרב. יש פה משהו מעבר לאישיות הפרטית, זה גילוי, גילוי כלל ישראלי, שליחות נשמתית נוראה בקודש של החפץ חיים בדור אחרון. וקובע ומעורר את גילוי המסכת בין ציבור תופסי התורה והוגיה לעסק שקלה וטריה ועוקמה גירסה ועסוקה ישמעת עליבא דהילכתא דהלכה למעשה בענייני עבודת המקדש. כי זו הנשמה של הלבה הפנימית של נשמת ישראל, אז הכל מרוכז בה והכל מעוקד בה. המעשה? איזה מעשה? המעשה שמתחיל כבר זה ללמוד הלכות קודשי, ויש ציפייה וקריאה ולעורר תלמידי החכמים מצד ציבור תופסי התורה, לא גדולי ישראל, גדולי ישראל כולם מדינים תחות קודשי, אבל תלמידי חכמים כולם קוראים ליישן לימוד קבוע של לא הלכתה למשיכה, כי זה עכשיו צריך גילוי מסכת, בירור המסכת, כי הדברים הולכים מתקרבים למעשה. חפץ חיים, א' כן, יש לו. חוץ מזה, אז מפורסם, אולי הוא כותב פה, לא, הנה, תסתכל בהערה 230. יש שם הסקומי של הספר של חפץ חיים. שמי כתב לו את הסקומי? האדרת. לא. מי שחתם על הסקומי, זה היה האדרת. מי שכתב את ההסכמה, זה היה הרב קוק. כי הדרג ביקש מחתנו הצעיר, שמע, חפץ חיים ביקש ממני אסכומי, תכתוב לי. והוא כתב, והדרג חתם.
לא, הוא היה צעיר.
אני אומר לך איך שדברים היו. לא שחפץ חיים ביקש הסכמה מהרב, הוא ביקש הסכמה מהדרג. והדרג ביקש מהרב לנסח לו. אז הרב כתב, הדרג קרא וחתם. הייתה קצת בעיה. כי כדרכם של מסכימים, אז הוסיף הרב שם כמה דברי תורה. זאת אומרת, תראי, אלה, אתה מדבר, אני שלח חצריים, בסדר, אני חותם. אבל כשאני חותם, אז יחשבו שאני, זה דברי תורה שלי, זה גזל, זה מה יהיה? אז הם הוסיפו, אז הוא הוסיף, בכתב חתני, ואמר חתני, סביב הדברי תורה. אבל הכל זה לשונות של הרב. עד כאן הסיפור. על כל פנים, אז זה מה שאומר אדוני אבי מורי ורבי הרב זיכרונו לברכה והאדר זיכרונו לברכה בהסכמה לליקוטי הלכות קודשיים, ולוקח לליקוטי הלכות קודשיים ספר של החפץ חיים, שהוא גם מברר ליקוטי הלכות על סדר קודשי, ובזאת הוא קורא, במה שהוא מפרסם את זה, הוא קורא לכל התלמידי חכמים, בעיקר תלמידי חכמים, לקבוע מסכת בסוגיה הזאת, שזה בדרך כלל לא מתעסקים בזה, תלמידי חכמים בינוניים, לא מדבר, הגרא התעסק בזה, גם קיצור, גם רב התעסק בזה, כל גדולי הגדולים התעסקו בכל התורה כולה, אבל תלמידי חכמים לא מגיעים לזה, מי מגיע לקודש? אז הוא אומר, עכשיו, אין כבר את הפריבילגיה לא להגיע לזה, כי צריך, והיה מעורר, מעורר כל תלמיד חכם שהיה מגיע לו, היה מעורר לעסוק בקודש. סיפור מופלא של הנזיר, רב דוד, שהוא הגיע לחפץ חיים, וחפץ חיים הכיר אותו לפני כן, בא לקבל ממנו בברכת הדרך, הוא עמד לצאת מאזור רוסיה לגרמניה ללימודים, והחפץ חיים רואה אותו על, אמר לו רק דבר אחד, תראה, אנחנו כהנים, עומד בית המקדש להיבנות, ראוי שכהנים תקווה, תבטיח לי תקווה סדר לימוד בקודשי. החפץ חיים ביקש, רב דוד קיים, אבל כנראה הוא ביקש את זה מכולם. הסיפור הזה הוא פשוט הציל את חייו של רב דוד, כי לימים הוא פרצה מלחמה, והוא מצא את עצמו ערום בלי כלום, הצליח להגיע לשוויץ וניגש פשוט רעב לחם, ללחם, ניגש לרב של, אני לא זוכר איפה זה היה שם, של באזל או של עיר, נפק את הדלת, אם אפשר, אני הגעתי עכשיו מגרמניה, אני יהודי, אין לי כלום. זאת אומרת, טוב, עכשיו בדיוק, אנחנו לפני מינכה, אחר כך יש מיירי, ויש מינכה מיירי, יש סיום על סיום על מסכת קודשי. אז יש מסיבת סיום, תצרף אלינו, ארוחת ערב כבר יהיה לך שם, אחר כך נחשוב מה נסיק. הלכו, הצטרפו. נו, אז שם בקהילה, בבית כנסת, אז סוסים, אז כיבדו את רב דוד. זאת אומרת, הוא אמר, הגיע אלינו הרב, אז אמר, הגיע סטודנט צעיר, הגיע יהודי, וטוב, אולי יגיד לנו איזה דבר ברכה או משהו, כי הוא באמת הרב התכוון לעורר את הקהל, לשים לב מי מוכן לקחת את, את העני הזה שייתן לה איזה פת לחם. אז תגיד איזה מילה, והצעירות, אז הוא קם והוא אמר להם דברי ברכה, ועשה להם סיום, זאת אומרת, עשה להם סיכום על כל מסכת קודשי, תפר את הסעיף על הרישה, ביאר את הכל במהלך מדהים, בגרמנית רהוטה ובקישור לכל השיטות. האנשים שם הוקו אלם והלם, איזה ענק, והרב נחרד ואמר, רגע, אולי איך אני רב, אתה תהיה רב, בקיצור, מכאן ואילך. אז מיד הוא קיבל את מעמדו ופשוט ניצלו חייו. והוא ידע לספר את זה, שזה רוח קודשו של החפץ חיים. טוב, מצד החשבון הכללי, אז היה גם הצלה פרטית לרב דובי. על כל פנים, הוא היה קובע סגור סוגריים. באמת, אפילו הסיפור הזה, כי בגלל שהוא כל כך יפה, אז הוא מטשטש את הרעיון. אז נשכוח אותו, עכשיו בוא להתרכז בעיקר. לא פרטיות ולא מויפסי. לא מעניין אותנו פה, יש פה, כי כל זה שטויות לעומת הגודל שהרב ציודה מברר לנו, שזה נס הניסים ופילי הפלאים ומופת המופתים של הבירור המסכת הכלל ישראלית. זה הנקודה שלו. הוא קובע ומורר את גילוי המסכת בין ציבור תופסי התורה והוגיה לעסק שקלה וטרה ואוקמי גירסה עסוק את שמטה ליבה דהילכתה למייסה בענייני עבודת המקדש. טוב, שבת שלום, גל בעומר שמח. Thank you.